טוב. השיעור לעילוי נשמס משה בן מיכל ואביגייל. הנושא של השיעור, חשבתי שזה יהיה מתאים להשלושים, שזה על קדיש יתום. אז אני לא יודע מי הספיק ללמוד המקורות, להסתכל קצת, אבל קודם כל אני רוצה להגיד משהו כללי שאולי קצת קשה לתפוס. ואני אנסה להיזהר איך שאני אגיד את זה. אצלנו, אני אומר אצלנו, ביהדות, מישהו היה לו רעיון מבריק. אלו בפני, לא יודע כמה זמן, גם על זה ידבר, שאולי הצאצאים שלהם היו אנשי הייטק, שהיה להם איזשהו רעיון לעשות איזשהו דבר חדש. היה מישהו רעיון, הוא אומר ככה, איך אני אביא אנשים לבית כנסת שהם ירגישו שמש יש להם חיוב? נו, תפילה בציבור זה חיוב. להתפלל, התפילה של ציבור יותר מקובל. אבל בכל זאת, היה מישהו רעיון, בואו נגיד שמישהו יש יורצייט או מישהו בעבילות, 30 יום, שבוע, 30, שנה, חייב להגיד קדיש. אז כמו שמענו, זה רעיון מבריק, בגלל שאז כל מי שצריך להגיד קדיש, הוא יבוא לבית כנסת. אז עכשיו אני אגיד משפט שכמו שאמרתי לפני כן, אולי קצת קשה לקבל. למיטב ידיעתי, הגמרא, זאת אומרת, הש"ס בבלי, ירושלמי, ומי יש עוד ש"ס, לא מכירים את המושג הזה. לא שמעו על זה. זה פשוט, זה אין, לא מופיע.
איזה מושג? שלהגיד קדיש?
גם. שיש חיוב ליתום להגיד קדיש, לא מופיע. יותר מזה, אפילו קדיש לא מופיע בכלל בספרות התלמודי. אז אחרי שאמרתי את המשפט הזה, מי שיחפש ימצא, בסדר, אפשר למצוא בכל מיני מדרשים, על פי רוב, כולם, רובם ככולם, מדרשים יותר מאוחרים, אז אפשר למצוא. מה שכן נמצא בגמרא, ועכשיו כשמסתכלים את המקורות האלה, מה שכן נמצא זה עניין לא להגיד קדיש, בגלל שוב אני אומר קדיש לא נמצא, ולא חיוב להגיד קדיש, אלא לענות יהי שמי רבי מבורך לעולמי ומאיה. זה כן מופיע. אז עכשיו אתה תגיד לי, נו, אם זה, אם זה מניע שמי, אז מה זאת אומרת עונים? אז שוב אני אומר, שיהי שמי רבי מבורך לעולמי ומאיה נמצא בגמרא. הקדיש לא נמצא. אצלנו יש כל מיני קדישים. נכון? אצלנו יש כל מיני סוגים של קדיש. בגמרא לא ידוע על קדיש. להגיד אמן יהי שמי רבי, כן. אז בוא, עם ההתחלה הזה, אז אנחנו צריכים ממש לשאול את עצמנו, נו, אז מי החליט, מתי החליטו, למה החליטו, שבכל זאת יש עניין להגיד קדיש. על זה אני לא יודע אם אני יכול לענות בסופו של דבר, אבל בכל זאת מביא כמה מקורות שאני מקווה שיהיה מעניין. הקדיש בעצמו זה בנוי, או לפחות הטוענים שזה בנוי על פסוק ביחזקאל, במקור ראשון, והתגדלתי והתקדשתי. זה הכי קרוב מה שיש לנו בתנ"ך. בגמרא במסכת ברכות, ממש בהתחלה, יש האגדה, אני חושב, האגדה הראשונה, הרבי יוסי שהגיע לאיזושהי חורבה, אז ממש נדלג לקטע החשוב, שהוא פוגש את אליהו הנביא, ושם אנחנו רואים איפה שזה מודגש, אלא בשעה שישראל נכנסים לבתי כנסיות ולבתי מדרשות, ועונין יהי שמי רבי מבורך, או יהי שמי הגדול מבורך, הקדוש ברוך הוא, כביכול, זה לפי הגרסה בעין יעקב, מנענע ראשו ואומר השם מלך שמקלסים אותו בביתו כך. אגב, לא רוצה להיכנס לאגדה יותר מדי, זה מעניין שפה באמת זה חורבה בירושלים. אם זה חורבה בירושלים, צריכים להגיד שזה אחרי החורבן. אם זה אחרי החורבן, הייתי יכול להגיד שנו, אין קורבנות, אין שום ריצוי כלפי שמיה, אי אפשר להגיע לריצוי, אבל פה מה אנחנו שומעים? שבמקום הקורבן, בכל זאת, יש בתי כנסיות ויש בתי מדרשות, שם אומרים את המשפט הזה, עונים יהי שמי רבא, ומה קורה שקדוש ברוך הוא מקבל, וזה לא רק מקבל את זה, אלא אשרי מלך שמלך עושים אותו בביתו. זאת אומרת, שלמרות שאין בית המקדש, עדיין יש לקדוש ברוך הוא בית. זה בגדול העניין פה. אז גם כן צריכים לשאול, נו, האם בזמן שבית המקדש היה קיים, האם הכהן גדול, הוא יגיד ביום הכיפורים, שאחרי שהוא אמר את המפטיר, האם היה איזשהו, או אחרי קריאת התורה, היה איזשהו קדיש שהוא אמר שם. האם בכלל, זה גם כן מעניין, שהקדיש הרגילה, לא מזכיר, לא, מה?
לי יש למה.
לא מזכיר את ירושלים, או לא מזכיר את בית המקדש. הקדיש אחרי סיום מסכת, כן. כן. מתייחס לירושלים, אם אני לא טוען, נכון? קרתא, אני, בסדר, נצטרך לעשות עוד סיום, בסדר. במקור שלוש, עוד גמר במסכת ברכות, העונה יהי שמי רבא מבורך, מובטח לו שהוא בן עולם הבא. למה אני מדגיש את הגמרות האלה? או גם כן המקור הבא, אומר ישו בן לוי, כל העונה המן יהי שמי רבא מבורך, בכל כוחו קורא לו גזר דינו. מה אנחנו רואים, או להפך, אנחנו לא רואים את זה כל כך היום. היה תקופה, שזה מנהג אשכנז עתיק ואמיתי, ואני חושב רק היקים עושים את זה עדיין, שמה פתאום הרבה אנשים אומרים קדיש. יש קדיש להגיד, רק בן אדם אחד אומר את הקדיש. ככה זה בקיבוץ. בטח. שזה מנהג... זה מנהג אשכנז, סליחה? אם זה מנהג הגרא, אני צריך לבדוק, אבל זה מנהג אשכנז עתיק, ומה פתאום יותר מבן אדם אומר את הקדיש, זה חידוש עצום. כנראה שהגיעו למספיק מריבות, מספיק אנשים לתת להם על הראש, ואגב, זה גם כן מצחיק, שכל אחד רוצה להגיע למצב, לאילו נשמת אביו, אז הוא נותן השני על הראש כדי להגיד קדיש. במקום לעשות קידוש השם, שזה כל רעיון של הקדיש, הבן אדם עושה חילול השם כדי לעשות קידוש השם. אז... כנראה שזה הגיע למצב כל כך אבסורד, אבל יש הלכות מפורשות, מי שברורה פה מביא, בהלכה יש הלכות, מי קדום למי, אצלנו אין דבר כזה, רק לגבי, היום רק יש את זה לגבי להיות שליח ציבור, או להגיד או לעלייה לתורה, זה עדיין נשאר. אגב, כל עניין הזה של שליח ציבור, אני אגיד את זה בקול רם, שהגבאים יעשה את זה מה שרוצים, זה שיש עדיפות לשיח ציבור, שיש לו חיוב, זה אך ורק חיוב לאב ואם. דוד, סבא, לא עלינו, כל בן אדם אחר, אין חיוב להיות שליח ציבור. יש אנשים שקצת חולי נפש, שצריכים להתפלל, בסדר, זה יורצייט של, זה לא משנה. אב ואם, יש חיוב. אין אב ואם, אין חיוב. הוא רוצה... עוד פעם, סליחה, הוא רוצה להגיד קדיש, תגיד קדיש. אבל אגב, עדיין לא הגענו למצב, או שמצאנו, איפה אנחנו מוצאים שיש חיוב להגיד קדיש, זה עדיין לא מצאנו. להפך, מה כן מצאנו מספרות התלמודי? מצאנו משהו אחר לגמרי. מה זה? שמה העניין? לענות. אז בן אדם יגיד, אני יש לי חיוב, יפה, אז תגיד, יהי שמי רבא, עם כל כולך, אז תקיים את החיוב שלך. אגב, אנחנו יודעים שזה לא ילך כל כך טוב עם אנשים מסוימים, אבל זה כל מה שאנחנו רואים בגמרא. עוד פעם, תעבור על כל סוגיה וסוגיה שמתייחס למען יהי שמי רבא, ותמצאו דבר מעניין, שבגמרא לא תמצאו אף פעם שמתייחס למי שאומר את זה, אלא כל פעם שזה מתייחס למי שעונה עם יהי שמי רבא, זה עניין של הסכולה, זה עניין של לקרוא גזר דין, וכו' וכו' וכו'. הגמרא, אני אגיד את זה עוד פעם, לא מתייחס למי שאומר את הקדיש. אני אגיד עוד פעם, הגמרא לא מכיר את הקדיש כקדיש, הגמרא מכיר יהי שמי רבא, ורק מכיר מי שעונה. גם. אין.
אז מתי הנוסח של...
זה כבר שאלה מעניינת. זה כבר שאלה מאוד בסדר. אז האוורד אומר שבש"ס וילנה זה נמצא היום עם הסיום, אבל בעצם הטקסט של הגמרא, כן, זה לא נמצא. יש במקור חמש, כלומר בסוף מסכת סוטה, אבל לפני הסיום, רב שמעון גמליאל משום בישוע, מיום שחרב בית המקדש, עוד פעם, זה גם כן מעניין, וכולי, אמר רב, בכל יום ויום מרובה קללתו משל חברו שנאמר, וכולי, ואלא עלמא עמי מה מקיים, מה מקים את העולם. עוד פעם, זה כמו שאמרתי לפני כן, אין בית המקדש, אין קורבנות, אז איך העולם יש זכות קיום בכלל? אז הגמרא אומר, הקדושה דסידרה, מה זה הקדושה דסידרה? הקדוש קדוש איפה? ובועל ציון. קדושה דסידרה, והיהי שמי רבו דאגרתה. יפה, יפה. קדיש רבנן, עכשיו תקשיבו לרשי. רשי כבר חי בתקופה, כנראה שאמרו את הקדיש. הקדוש דסידרה, סייד הקדוש שלא תקנוע, אלא שכל ישראל עוסקים בתורה בכל יום, דבר מועט, שאומר קריאתו ותרגומו, זה מה שאנחנו רואים בעובל הציון, את הקריאה וגם כן את התרגום, והן כעוסקים בתורה, זאת אומרת, זה כאילו אתה קיימת את המצווה של לימוד תורה, להגיד עובל הציון, קטע הזה. וכיוון שנהוג בכל ישראל, בתלמידים ובעמי הארץ, ויש כאן שתיים קדושות השם, ותלמוד התורה חביבו, וכן יהי שמי רבי מבורך, שעונים אחר הגדה, שהדרשן דורש ברבי מכל שבת, היו נהוגים כך, ושם היו נקבצים כל העם לשמוע, לפי שאינו יום של מלאכה, ויש כאן תורה וקידוש השם. אגב, מה חסר פה ברש"י? מה שחסר, מי אומר את זה? מה ש... נכון, זה נראה שהדרשן אומר את זה. מה שחסר פה, מי אומר את אותו קדיש, אם באמת... ושוב, הגמרא פה רק מתייחס ליש מרב. עוד פעם, אני אומר את זה, אני לא צריך להגיד את זה עוד כמה פעמים, אתם כבר מבינים שזה זה, זה, זה מה שיש פה. אבל זה כבר קרוב. אבל פה היה הזדמנות להגיד לנו, אז לתת להאבל, ליתום, להגיד את הקדיש שלנו פה, אבל גם כן זה חסר. תוספות, ותוספות פה זה על הגמרא בברכות, שקראנו לפני כן. אנחנו נכנסים ממש באמצע התוספות, וגם כן יש התייחסות לשאלה למה הקדיש בכלל בארמית, היה צריך להיות בעברית. אגב, ראינו משהו מעניין פה, לפני כן ברש"י, שיש עניין של לימוד תורה. לימוד תורה כנראה שזה כולל גם הטקסט של התורה וגם התרגום ביחד, אז בגלל זה יש איזשהו עניין של לימוד תורה, ואז פה תוספות אומרים, וגם מה שאומרים, במקור שבע, וגם מה שאומרים העולם, לכך אומרים קדיש בלשון ארמית, לפי שתפילה נאה ושבח, ושבח גדול הוא, על כן נתקן בלשון תרגום שלא יבינו המלאכים, ויהיו מתקענים בנו. וזה אינו, הוא אומר שזה לא הנכון. זה לא נכון. אם חשבתם, זה בגלל עניין של מלאכים שלא יבינו, זה לא נכון. נראה שראה כמה תפילות יפות שהן בלשון עברי, אלא נראה, כדמרינם בסוף סוטה, אז הוא מגיע לגמרי שראינו לפני כן, אלא מתקיים, אלא הסדרו דקדושה, ויהי שמירה בה דבטר אגדתה, שהיו רגילים לומר קדיש אחר הדרשה, ושם היו עמי הארצות, ולא היו מבינים כולם לשון הקודש. לקח תכנו בלשון תרגום, שהוא הכל מבינים שזה היה לשונם. אגב, אם זה נכון, יצא משהו מאוד מצחיק. אז היום, העמי הארץ מגיעים לבית כנסת, להגיד את הקדיש, ושוברים את השיניים שלהם, בגלל שלא מבינים את זה. והוא אומר שכל התיקון של קדיש היה בשביל העמי הארץ, בגלל שלא הבינו עברית. אז פשוט, אם זה נכון מה שתוספות אומר פה, אז יצאנו ממש הפוך על הפוך בסופו של דבר. ואם היה רב, לפי תוספות לפחות, אם היה רב עם קצת אומץ, הוא יאמר, בסדר, אפשר להגיד את הקדיש בלשון הקודש, או בכל שפה אגב. היה צריך להגיד באמריקה, להגיד את זה באנגלית, אם באמת פוסקים לפי מה שתוספות אומר פה. יפה, נכון, נכון. אין ספק, אין ספק, אין ספק. בתקופה של בעלי התוספות, מכירים היטב הקדיש. זה נכון. מדרש משלי, זה גם מדרש יחסית מאוחר, בשמול עומן בשעה שזה נעצבים בבתי מדרשות, ושומעים אגדה מפי חכם, ואחר כך עונים אמין יש מרע במבורך, באותו שעה הקדוש ברוך הוא שמח ומתעלה בעולמו, ואומר למחלה ישרת, בואו וראו עם זו שיצרתי בעולמי, כמה משבחים אותי באותו שעה מלבישים אותו הוד והדר, לכך נאמר וכו' וכו'. בסדר, זה די דומה להגמרה שראינו. יש מדרש במקור תשע, אני לא יכול להגיד לכם ממתי זה בדיוק. יחסית להרבה מקורות שנראה היום, זה יחסית מוקדם, אם אני לא טועה. זה נקרא עוצר המדרשים. היה תלמיד חכם בשם אייזנשטיין, שהיה חי באמריקה. הוא היה מאירופה, הגיע לאמריקה, והוא הדפיס הרבה ספרים, כל אחד, נתחיל עם המילה עוצר. יש לו אוצר הגדות, אוצר הדינים יש לו אוצר המנהגים, יש לו הרבה אוצרות. ופה, לפעמים אנחנו לא יודעים ממתי זה בדיוק. פה יש מדרש על גן עדן וגיהינום. ונתחיל שם למטה. ואומר דוד שירה לפני הקדוש ברוך הוא, ועונים אחריו הצדיקים, אמן יהי שמי רבי מבורך לעולמי מאיה, יתברך, מתוך גן עדן, ופושעי ישראל עונים אמן מתוך גיהינום. מיד אומר הקדוש ברוך הוא למלאכים, מי הם אלו שעונים אמן מתוך גיהינום? אמר לפניו ריבונו של עולם, הללו פושעי ישראל, שאף על פי שהם בצרה גדולה, מתחזקים ואומרים לפניך אמן. מיד אומר הקדוש ברוך הוא למלאכים, פתחו להם שערי גן עדן, ויבואו ויזמרו לפניי. אז פה יש לנו באמת מקור, אם אני לא טועה, הכי קדום, שיש כוח ראינו בגמרא, שמי שאומר יהי שמי רבא, זה קוראים את הגזר דין. פה אנחנו רואים שממש מוציא בן אדם מגיהינום. אגב, למה זה חשוב? בגלל אצל המון עם, חושבים שאם אומרים את הקדיש, אז יש כוח להוציא את הקרוב משפחה, מגיהינום. אפילו לפי חבד, אם אני לא טועה, לא מצאתי את זה בכתב, שאפילו יש חישוב כמה קדישים צריכים להגיד כל יום, וטוענים שכל קדיש תופס לשעה, אז צריכים להגיד 24 קדישים במשך יממה. אגב, שזה גם כן קצת מוזר. מאיך יתעשה, זה עובד שעה. אנחנו לא רואים שדבר כזה. במקור 10, ועכשיו כבר תתחילו להרגיש מה שאמרתי מההתחלה. הרייבד בתשובה אומר ככה, על מעשה הקדיש לא נמצא בידינו דבר מבורר היטב מן הראשונים. אגב, כשהוא אומר ראשונים, זה לא בדיוק כשאנחנו אומרים ראשונים. מבחינתנו, הוא ראשון. אבל בכל זאת, מה הוא אומר? אין לנו מסורה. זאת אומרת, שאני לא מצאתי משהו, אז בסדר. מה הרייבד אומר? הוא אומר, אני לא יודע. הוא אומר, מה זה הקדיש הזה? הוא אומר, אני לא יודע מה זה קדיש. זה כבר מקור שזה ממש קופץ מהנייר.
הוא קרוב לזמן שצריך להיות.
נכון. אך סמכוהו האחרונים על הפסוק הזה, ונתקדשתי מתוך בני ישראל, יש איזה עניין של קידוש השם. הרמב״ם מביא את הקדיש כארבע פעמים בספרו, ואף פעם לא מתייחס לקדיש יתום.
הקדיש
כשהחזן אומר, אנחנו נראה בעוד שנייה מה באמת התפקיד. הקדיש עושה דבר מאוד פשוט. הקדיש עושה או סיום או הפסק בין תפילה אחת לתפילה הבאה. השאלה, למה צריכים לעשות את ההפסק הזה? יש במקור 11 תשובה של הגאונים, ושאלתם, גם תקשיב היטב, זה מהתקופה של הגאונים. מי שמת ולאחר שלושה חודשים ולאחר שנה הביאו קרוביו עצמותיו, זאת אומרת, היה פה מעשה שמישהו מת ולא ידעו מיד, לא עשו הלוויה מיד, היה אחרי תקופה. היה את הזקה, דאז, שלקחו להם קצת זמן עד שמצאו את הגופה. אומרים עליו צידוק הדין, וקדיש. אז פה אנחנו רואים קדיש בלוויה. או לא. השאלה, אם כן אומרים את הקדיש, או לא, הווה יודע כי קדיש שהוא יתגדל, לא מצאנו לו עיקר על המת, אלא לאחר המספד או לאחר צידוק הדין. מה אומר פה? שבאמת, נכון, באמת הקדיש שאנחנו מוצאים בקבורה, זה קדיש של האגדתא, כמו שראינו בגמרא, שהמספיד אמר. אז פה אנחנו מוצאים תשובה של הגאונים, שמסתפקים אם בכלל בלוויה, במצב הזה, אם צריכים להגיד קדיש או לא צריכים להגיד קדיש. אז זה גם כן דבר שצריכים, אנחנו מסתכלים ואומרים, נו. עוד סיבה שהוא דומה בעוד מדרש מאוחר, השכל טוב, ונהוג רבנן כי אמרי פסוקים של צידוק הדין והספדות על הקבר, וכי הדרי אפיהו אמרי קדיש הכי יתקדל ויתקדש מרמה, ופה אנחנו מוצאים את כל הטקסט של ההגדה, של הקדיש, אבל שוב זה נשמע כלא עניין של תפילה בגלל שיש לו מת, אלא זה הקדיש, או היהי שמי רבא, של אגדתא שכן ראינו בגמרא. עוד תשובה של הגאונים, ועכשיו תרגישו שכשהרייבד אמר שאנחנו לא מכירים את זה, שהוא כבר קיבל מסורה שאנחנו לא מכירים את זה. אז פה יש שם תשובה של הגאונים. והמעשה הקדיש ששאלת לא נמצא בידינו, עליו דבר מובהר היטב מן הראשונים. אז הרייבד כשהוא אמר את זה, אלא אם התשובה זה גאוני, מישהו ציטט את זה ממנו הרייבד, אז אני לא יכול להגיד מי הגיע קודם, אבל פה במקור 13 באמת אומר שעניין של קדיש להפריד בין תפילה לתפילה, מן הדברים הלא יוצאים להם שאם נתקבצו עשרות בני אדם לדבר מצווה, בין בתפילה, בין בתלמוד תורה, צריכים לקדש. זה מעניין, אנחנו תמיד אומרים קדיש, לא, לקדש. מה זה לקדש? לקח אחר פסוקי דזמר וסמך לברוך הבוחר בשיר וזמר חי לאומים, יקדישו פעם אחד. סליחה? נכון, נכון. נכון, נכון. הוא אומר, לא, לקדש פה, לקדש שם שמיים. זה לא, אתה חושב על יין כל הזמן. זה לקדש שם שמיים פה, וזה הכוונה. 10 יהודים עשו מצווה, לקדש שם שמיים. 10 יהודים עשו תפילה, לקדש שם שמיים. שוב, בלי שום קשר, קשר למישהו יתום או משהו כזה. כן, כן, כן. פה אנחנו מוצאים מן הגאונים, שהיה איזשהו רעיון שיש 10 ונתקדש בתוך בני ישראל, יש בני ישראל שם, עושים מצווה, עצם המצווה זה לקדש שם שמיים, אז פה, לא כמו שאמרתי לפני כן, להפריד בין חלק אחד מתפילה לשני, פה אומרים לו, להפך, סיימת מצווה אחד, המצווה של פסוק דזמרה, לקדש שם שמיים. סיימת את העמידה, לקדש שם שמיים. סיימת עוד חלק התפילה, לקדש שם שמיים.
עצם התפילה זה לקדש שם שמיים.
אז הוא, אז כן,
אולי
להיות יותר ספציפית לקדש שם שמיים. יותר?
שמע ישראל זה קידוש שם שמיים טוטלי.
זה נכון, אבל יכול אז בוא נגיד ככה, אולי השערה, אולי דאגו שאין לבן אדם מספיק כוונה לקדש שם שמיים ורק אמר את המילים, אז בוא נקדש שם שמיים בסוף. אני לא יודע מה להגיד לך. יכול להיות, אבל בכל זאת...
אז הפכו אותו לציבורי. איך אני אעשה את הקדיש יותר קדיש?
אוקיי.
יותר מקודש? אני אעשה אותו בציבור.
בכל זאת...
אבל יכול להיות שזה לא...
בכל זאת, תשימו לב להשערה ממש האחרונה פה, בתשובה הגאונים, איזה 3 שורות מלמטה, וקדיש אחר המזמור, זה מזמור שיר, זה מה שאנחנו קוראים לשיר של יום, או אחר הפרק, או אחר המשנה, או אחר הגדה, שרגילים לקרות במקצת מקומות אחר התפילה, כאשר אנו אומרים להלא, אלא אלמה עמי מקיים, הקדוש דסדרה והשמר רבה בברך דאגדת. אז פה היה הזדמנות להגיד, זה הקדיש של היתום בסוף. הוא אומר להפך, למה אנחנו אומרים קדיש בסוף? זה בגלל שבסוף התפילה יש פסוקים, יש אלה שגם טוענים בעלינו כבר יש פסוקים או יש אגדה בסוף. אז לפיכך אנחנו אומרים קדיש בסוף. אבל מה חסר פה? מה שחסר פה זה מה שאנחנו כולנו מכירים, שזה ההלכה, שזה קדיש יתום. נו, אגב, עוד פעם אני אגיד, עכשיו סוף סוף מצאנו את הקדיש, מצאנו את זה בתפילה, חיפשנו ומצאנו. אבל מה חסר? היתום. עדיין חסר, זה לא נמצא פה. למצוא את היתום, זה מבוסס על מקור 14. האמת היא שיש לי עוד שלוש מקורות, דומה לזה, פחות או יותר, זה הכי מעניין, וגם כן טוענים הכי קדום. זה מאור זרוע. קודם כל הוא אומר מה המנהג שלו. האור זרוע הוא היה תלמיד של רמי רוטנברג. זאת אומרת שכבר עכשיו יש לנו בעלי התוספות, המאוחרים, ופה הוא מספר. מנהגנו בארץ כנען. אגב, ארץ כנען זה באירופה. זה ככה קראו למקומות באירופה. ככה. מנהגנו בארץ כנען וכן מנהג בני ריינוס, לאחר שיומר הציבור אין כלוקנו, עומד היתום. אגב, זו פעם הראשונה שראיתם את זה. היתום ואומר קדיש, אבל בצרפת ראיתי שאינו מקפידים על כך. מי שיאמר קדיש עם נער יתום או נער שיש לו אב ואם כמנהגנו, מסתבר משום מעשה שהיה דמעשה ברבי עקיבא. הוא אומר פה, שיש קדיש בסוף התפילה, יש עניין של ילד אומר את זה, אבל ילד עם אב ואם, בלי אב ואם, כמו שאנחנו הוגים, שלהבדיל ילד אומר את אין כלוקנו במקומות, או אני מזמירות, אז פה ילד אמר את הקדיש בסוף, אבל הוא אמר, היו מקומות שדווקא יתום אמר את זה, והיו מקומות שלא הקפידו יתום, ילד אמר את זה. אז הוא אמר, אבל בוודאי זה בגלל שמעשה דרבי עקיבא. אז רבי עקיבא, אנחנו מכירים רבי עקיבא, אחד גדולי התנאים, אז בוודאי אותו מעשה של רבי עקיבא נמצא בגמרא, לא. לא בגמרא, ולא במדרשים, ולא בבבלי, ולא ירושלמי, ולא בשום מקום, אלא מה שהאור זרוע מצטט פה, את המעשה של רבי עקיבא. אז בואו נסתכל. זה מעניין גם כן. מעשה ברבי עקיבא. אגב, זה גם כן מאוד מעניין, שהוא כותב רבי עקיבא עם ה'. זה מעניין או לא מעניין? הוא קרא את הספר אור זרוע בגלל שהוא לא ידע אם לקרוא, כך הוא כותב בהקדמה, הוא לא ידע לכתוב רבי עקיבא עם א' או עם ה' בסוף, והיה איזשהו גט והיה שאלה, אז היה לו בחלום, בא לו הפסוק, אור זרוע לצדיק ולרישי לב שמחה. אז זה בא ואומר, זה ראשי תיבות רבי עקיבא. אז האות האחרון בכל, אז מה האות האחרון בשמחה? זה ה', אז הוא החליט שרבי עקיבא עם ה'. אז ככה. אז בגלל זה כתוב בה' פה, וזה עקבי. נו, מה אתה חולם? מה עשה ברבי עקיבא שראה אדם אחד שהיה ערום ושחור כפחם, והיה טוען על ראשו כטען עשרת האונים, והיה רץ כמרוצת הסוס, גזר עליו רבי עקיבא ועמידו, ואומר לאותו האיש, למה אתה עושה עבודה קשה כזאת? אם עבד אתה ועודנך עושה לך כך, אני אפתע אותך מידו, ואם אני אתה, אני משאיר אותך. אומר לי, בבקשה ממך, אל תעגבני שם ירגזו עליי אותם הממונים עליי. אומר לי, מה זה ומה מעשיך? אמר לו, אותו האיש מת הוא. אותו האיש, הוא מתייחס לעצמו, אני מת. אותו האיש מת הוא. ובכל יום ויום שולחים אותי לכתוב עצים. אז הבן אדם היה מקושש עצים. ושורפים אותי בהם, ואומר לי, בני, מה הייתה מלאכתך בעולם שבאת ממנו? אומר לי, גבי המס. אז בסדר, עכשיו אתם כולכם מבינים את הקטע. גבי המס הייתי, והייתי מראשי העם, ונושא פנים לעשירים, והורג עניים. אומר לי, כלום שמעת מן הממונים עליך, אם יש לך תקנה? אומר לי, בבקשה ממך, אל תעקבני שמירגזו עליי בעלי פרנות שאותו האיש. שוב, מתייחס לעצמו. אין לו תקנה, אלא שמעתי מהם דבר שאינו יכול להיות, שאלמולי היה לו לזה העני, בן שעומד בקהל ואומר, ברכו את השם מברך, ועונים אחריו, ברוך השם מברך למבעד, או יומר יתגדל, ועונים אחריו, יהי שמי רבא, מברך, מיד מתירים אותו האיש מן הפרנות. ואותו איש לא הניח בן בעולם, ועזב אשתו מעוברת. ואיני יודע אם תלד זכר, מי מלמדו, שאין לו אותו איש אהוב בעולם. ואותו שעה קיבל עליו רבי עקיבא ללך ולחפש את, אם הוליד בן, כדי שילמדו תורה ויעמידו לפני הציבור, אמר לי, מה שמך? אמר לי, עקיבא. אותו בן אדם שנהרג. הוא אמר, עקיבא. ושום את אשתך עמלי שוש כן, בסדר, אז עכשיו מה השם של אשתך וכולי, איפה אתה גר וכולי. מיד נצטער רבי עקיבא צער גדול, והלך ושאל עליו, כיוון שבא לאותו מקום, שאל עליו, אמר לי, ישתחקו עצמותיו של אותו הרשע. שאל אשתו, אמר לי, ימחה זכרה מן עולם. שאל על הבן, אמר, הרי ערל הוא? אפילו מצוות מילה לא עסקנו. מיד נתנו רבי עקיבא ומלו ושיבו לפניו, ולא יהיה מקבל תורה עד שישב עליו 40 יום בתענית. יצתה בת כה ואמר לו, רבי עקיבא, לך ולימד לו. הלך ולמדו תורה, וקריאת שמע ו-18 עמידה, ברכות וברכת המזון, ומידו לפניו הקהל, ואמר, ברכו את השם מברך, וענו הקהל, ברוך השם מברך להם ועד, יתגדל, יהי שמי רבא, באותו שעה מיד התירו המת מן הפרנות. מיד בא רבי עקיבא בחלום ואמר, יהי רצון בפניך השם שתנוח דעתך בגן עדן, שיצלת אותי מדיני של גהנם. מיד פתח רבי עקיבא ואמר, ישמך השם לעולם וכו' וכו'. וסוף אומר, וכן מצא מרי הרב אלעזר מברמייזה דתנא דבי אליהו רבא, דקטן עומר יתגדל מציל אביו מן הפרנות. שאגב לא נמצא. זה באמת המקור. אז השאלה, גם כן מן השפה פה, אני לא רוצה לעשות ניתוח ספרותי עכשיו, אבל גם מן הסיפור, מן הסגנון, זה לא נשמע כל כך כסגנון של הגמרא, זה לא, זה דבר מאוד מעניין. אז עכשיו אני אגיד לכם השערה, מה שאומרים ההיסטוריונים. ואז נראה לאן אנחנו נגיע. מקור 15 זה מקור מאוד דומה, ומקור 16 זה מקור מאוד דומה. וקודם כל נגיד ההשערה. ההשערה היא שאחרי הימי או מלחמת הצלב, כשיהיו כל כך הרבה אנשים שמתו, וכל כך הרבה אנשים שנהרגו, וכל כך הרבה ילדים שלא היו יכולים להיות שליחי ציבור בגלל שהיו צעירים מדי, אז מתחיל המנהג שילד אומר את הקדיש. אז ככה טוענים. אם זה נכון או לא נכון, אני לא יודע. מה שאני כן יכול להגיד, שמבחינת הזמן זה ילך. באיזושהי תקופה לא מצאנו בכלל יתום אומר קדיש, באיזשהו שלב אנחנו רואים פתאום שיש מקומות שיתום אומר קדיש, ובסופו של דבר זה הפך להיות המנהג. אני אחזור לנקודה הזה בעוד מעט, קודם אני רוצה להגיד הלכה, ואז אני אגיד משהו משוגע לגמרי, אם אתם נותנים לי. בקור 18 יש לנו שולחן ערוך, ככה נפסק אצלנו, ברכות תפילה, ועומם קדיש יתום אחר עלינו, אז עכשיו אנחנו כבר בשולחן ערוך, איך זה נקרא הקדיש בסוף? זה נקרא קדיש יתום. ואפילו אין יתום בבית כנסת, יאמר אותו מי שאין לו אב ואם. אז מחצה, יתום. לא בסדר, הוא יתום אבל אין לו חיוב. בכל זאת, טוב שהוא יגיד את זה. ואפילו מי שיש לו אב ואם, יכול לאומרו, אם אין אביו אמו, מקפידין. אז ככה זה נמצא בשולחן ערוך. המשנה ברורה אומר דבר שלפעמים אנחנו לא מקפידים. כשיש לי כוח אני מנסה לעקוב אחרי זה. אבל מה הוא אומר? קדיש את יום אחר עלינו, שראי לעולם צריכים לומר קדיש אחרי שאמרו פסוקים, ובלינו יש גם כן פסוקים, וצריכים קדיש אחריו. אלה שנהגו בקדיש זה, להניחו ליתום שמת אביו ואמו, ושיש יתומים קטנים, או אפילו גדולים, שאינו יכולים להיות שליחות ציבור, ולומר קדיש וברכו אחר אביו ואמו. שאם היו יכולים להתפלל לפני עמוד, זה טוב יותר מראיית קדיש. אז פה המשנה ברורה מגלה פה, שכל עניין של הקדיש למי שלא יכול להיות שליח ציבור. אגב, אנחנו רואים עוד דבר, שהוא מאמץ את האגדה הזה של רבי עקיבא. שיתום צריך להגיד מה? הוא צריך להגיד את ברוך הוא. אגב, עכשיו אתם מבינים את המנהג של הספרדים, שבסוף התפילה מי שאומר קדיש גם כן אומר ברוך הוא. לפי המנהג האשכנז לא אומרים ברוך הוא. מה העניין של ברוך הוא? סליחה? אבל בכלל?
תלוי אבל מי.
יש כאלה שאומרים חצי קדיש.
בסדר. אז העניין של... העניין של הברוך הוא היה צריך להיות... בסדר, אני עכשיו אגיד לך מנהג אשכנז. אם מישהו הגיע באיחור ולא שמע ברוך הוא, אז אומרים ברוך הוא. בשני וחמישי... לא אומרים ברוך הוא בסוף, למה? בגלל שהיה ברוך הוא באמצע... אז הספרדים אומרים ברוך הוא בסוף. אז הברוך הוא בסוף זה באמת מן הברוך הוא של רבי עקיבא. זה לא בגלל שמישהו פספס. שאותו אחד שאומר הקדיש, גם כן צריך להגיד את הברוך הוא, בגלל שאנחנו רואים שזה מוציא מישהו מגיהנום. זה מגיקה. אז מישהו אומר גם כן,
לא, כן. אבל כאילו מאיפה הם מביאים את זה? הרי משנה ברורה הם לא הולכים על פי משנה ברורה.
נכון, לא, אני אומר שבמקום אתה יכול, גם כן, אני אומר, מאיפה מישהו ברור מביא את זה? בסופו של דבר זה מן ההגדה של רבי עקיבא. כן, זה גם כן מעניין איפה להגיד, וזה נכון. וכבר ידוע ממעשה דברי רבי עקיבא, תועלת הגדול שיש למת, כשיש לו בן האומר קדיש, וברכו, וביותר בתוך שנה ראשונה, לקח תקנו וניחו קדיש זה, שאין צריך שום דבר יותר ליתומים, הן קטנים וגדולים. אז זאת אומרת, האמת היא, אם אין יתום שם, מישהו צריך להגיד את הקדיש בסוף התפילה. זאת אומרת, כמו שראינו שאחרי פסוקת זמרי יש קדיש, אחרי ישתבח יש קדיש, סליחה, זה אותו דבר, אחרי כל חלק וחלק התפילה יש קדיש, גם כן בסוף התפילה יש קדיש. אלא, נתנו את זה במתנה ליתום, אם יש יתום, אם אין יתום, אז מישהו שאין לו אבא אם צריך להגיד את זה, אין מישהו... שאין לו אבא אם צריך, אז השליח ציבור צריך להגיד את הקדיש הזה. אלא אנשים אז נכנסים זה קשה, זה ברור שזה קדיש יתום. אבל זה דבר חדש שזה קדיש יתום. לפני שהיה קדיש יתום, זה היה קדיש. אז לקחו את הקדיש, נתנו ליתומים, אז עכשיו רוצים, נו, אין יתום, אז מישהו צריך להגיד את זה. אז לפעמים שוכחים, לפעמים לא עושים את זה, אבל זה באמת המנהג ההלכה, כמו שצריך. העניין הזה של תועלת של הקדיש, סליחה? לא יודע. בשולחן ערוך בהלכות אבלות ביורדי הכתוב, נמצא במדרשות לומר קדיש על אב, ואז הוא מביא כל מיני מקורות שאומרים את זה, כי אני אגיד לו, אב האם קדיש בתרי י' בית חודש. כך מובא ברמה. וכן נגעו להפטיר בנביא, לתפלל ערבית במוצאי שבתות, שהוא הזמן שחוזרים הנשמות לגיהנום. וכשהבן מתפלל ומקדש ברבים, זה לא רק עניין של קדיש, מקדש ברבים, פודה אביו ואמו מן הגיהנום. ונהגו לומר קדיש על האם, אף על פי שהאב חי עדיין. אין בידו למחות לבנו שלא יאמר קדיש על אמו. אגב, עכשיו אנחנו מבינים את עניין של רבי עקיבא, וזה באמת המקור לכל זה, להגיד את זה לא עלינו, על כל מיני קרובי משפחה אחרת, פשוט אין עניין. אין עניין. יש עניין שבין להגיד את זה על האב, זה באמת המקור האמיתי, וגם... הפכו את זה לכל מיני דברים. אז אני רוצה להגיד השערה, שיכול להיות שפשוט אני משוגע לגמרי, אבל נגיד את זה בכל זאת. לפחות כמה מן המקורות שמצאתי, אומרים אותו דבר, שאותו בן אדם שהיה בגיהנום, הוא היה מקושש עצים, חוטב עצים, היה עניין של עצים. אז יש הסבר מאוד פשוט. שיש גיהנום צריך אש, אז צריכים אש, אז צריכים עצים. אז דבר מאוד מאוד פשוט. גם כן יכול להיות עוד דבר. אם אני צודק שיש איזשהו הקשר עם מלחמת הצלב, אז הצלב מן העץ. אז מה קרו לכל מיני אנשים שבהתקופה של הצלב באמת התנצרו ונהרגו, והיו קהילות שלמות שזה קרה, והשאירו הרבה ילדים קטנים. אז עכשיו אני מסתכל על כל האנשים האלה, ומה אני אומר להם? הם לא מתו על קידוש השם, באמת הם התנצרו. באמת היה בעיה מאוד קשה. הרבה יותר התנצרו ממה שאתם חשבתם. בוא נגיד ככה. נו, אותו אנשים נמצאים בגיהינום, או נמצאים בגן עדן. אז יש צורך להוציא אותם משם. מה? אתם זוכרים את הגמרא עם המקושש, שרבי עקיבא אומר השם של... מישהו זוכר? מה השם של המקושש לפי רבי עקיבא? היה צלב חד. אז הגמרא שם אומרת שהיה תנא אחר, יהודי בן בטרה, שמאוד כעס על רבי עקיבא. תנא רבנן, מקושש זה צלב חד, זה דבר רבי עקיבא. אומר רבי יהודי בן בטרה, עקיבא, בין כך ובין כך, אתה עתיד ליתן את הדין. אם כדברך, התורה כיסתו ואתה מגלה אותו, ואם לאו אתה מצילה, זה לא אותו צדיק. איך אתה מגלה שזה צלב חד? אז תוספות מביאים שצלב חד, הוא עשה את זה לשם שמיים. למרות שהוא חילל שבת, הוא עשה את זה לשם שמיים. היה לו את השיקול שלו, הוא טעה אגב. אבל הוא עשה את זה לשם שמיים. אגב, ראיתי במשך חוכמה, שאחרי שהמקושש נהרג, שבת לא נמצא עוד פעם בתורה, חוץ מנסרת הדיברות בדברים. בספר שמות יש הרבה התייחסות לשבת. אז משך חוכמה אמר, כנראה שזה עבד. שהוא קידש את עצמו כדי לחזק אצל אנשים שמירת שבת, אז כנראה שזה עבד, בגלל שלא היה צורך להזכיר שמירת שבת שום פעם אחרי זה. אני אומר, חוץ מהעשרת הדיברות. אז זה משך חוכמה אומר דבר שלדעתי מעניין. אז לפי התוספות, תוספות מביא מדרש שצלב חד לשם שמיים היה, והוא המקושש, וזה דעתו של רבי עקיבא, אז יכול להיות שזה באמת הכוונה של אותו מדרש שבנו בימי הביניים, שאותו מקושש עושה את זה לשם שמיים, למרות שהוא היה מקשש עצים, שזה קשור עם הנצרות, והוא נהרג, זאת אומרת, שהוא נמצא בגיהינום, אבל בכל זאת, יש דרך לקדש שם שמיים, בגלל שהוא לא קידש שם שמיים, זה באמת הבעיה, הוא לא קידש שם שמיים. אז בימי הצלב, מי שנהרג ולא קידש שם שמיים, אז יש בעיה של חוסר קידוש השם, אז שהילד אומר ברוך הוא ברבים, או ילד אומר את הקדיש, שימלא את החסר של הקדושה. אז ככה אני אומר שמה שאני אומר עכשיו זה פנטזיה, שאני מדייק בסיפור, שאני לא יודע אם יש לי שום צדק במה שאני אומר עכשיו, אבל בכל זאת זה מעניין אותי שזה דווקא רבי עקיבא, זה רק דווקא מי שחוטב עצים, וכמו שאמרתי, העניין של הקדיש, של יתום, אנחנו מוצאים את זה דווקא באותו תקופה. מי שהיה לפני כן לא מכיר קדיש יתום, אחרי זה כבר דבר שמקובל. כן.
אבל זה דווקא יפה שזה צלוף חד, הוא אמר את זה על צלוף חד.
כן.
כי הוא עדיין היה בגיהנום, למה? כי לא היו לו בנים.
לא היו בנים,
לא אמר קדיש.
כן, יפה. אם, אגב, רוצים שאני אמשיך ולדבר על קדיש של נשים, שזה יכול להיות מאוד מעניין, אני מוכן. אם רוצים שכבר אלול שנדבר על דברים אחרים, אני גם כן מוכן, אז נחליט במשך השבוע.
זה המפה הראשון לסידורי.
סידור רב עמרם גאון.
שזה כמה?
לפני הרבה זמן, אבל שוב, אותו תקופה.
הוא לא כותב מאיפה המקור? הוא לא כותב מי? אמר?
לא, אני חיפשתי, הרבה חיפשו. זהו. זה כנראה שאותו תקופה של מלחמת הצלב. מאז אנחנו מוצאים של קדיש יתום. לפני זה לא מוצאים את זה, אחרי זה. אם זה...
אבל לפני זה היה לא קדיש יתום?
לפני זה היה קדיש שם, כמו שראינו לפני כן, קדיש דרבנן. כמו שראינו שיש קדיש אחרי כל חלק מהתפילה. שנתנו ליתום זה דווקא אז. אם זה... אם זה בגלל, זה אני לא יודע. אז בלי נדר שבוע הבא ביום רביעי, לגבי הנושא, אתם כבר תחליטו ותגידו לי.